לוט. אם שותים, חושבים, חיים, ולא נוהגים.
חושבים, חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, תכף דרור יצטרף אלינו, צהריים טובים, אליעד צפניה, מעניינים.
צהריים טובים,
עופר. לא, אתה צריך לדבר קרוב למיקרופון.
אוקיי.
רגע, למה לא שומעים? עכשיו דבר?
עכשיו.
עכשיו, אתה במיקרופון 3, רגע, אני אוסיף לנו כאן עוד משהו על זה. מה נשמע, אליעד?
מעולה, מה קורה?
ברוך הבא, אליעד צפניה מחברת טריה, נכון?
חיובי.
מנהל תחום אשראי נדלני, משהו כזה, נכון? זה מה שאמרנו. בוא, מילה וחצי, מי זה אליעד?
מי זה אליעד?
מורכב. איך הגעת לתחום הזה? אתה ילד, לא? בן כמה אתה?
כן, אני בן 27.
27, מנהל תחום, חותם על מיליונים.
לא יודע אם חותם על מיליונים, אבל כן, אנחנו מתעסקים במין הסתם
סכום. אז דבר, אני שנייה מעלה גם את ריקו תוך כדי שאתה מספר לנו, למאזינים, מי זה ליד.
יאללה. אז באמת, כמו שאמרתי, אני בן 27. נכון להיום אני מנהל את תחום הנדלן. מיד עם שחרורי מצהל הצטרפתי לשורותיה של טריה, וצמחתי מאוד מאוד מלמטה. ככה שאני מכיר את כל העולם, התחלנו בטריה מעולם קבוצות הרכישה, ולאט לאט פיתחנו והתפתחנו, ואני מניח שבהמשך השידור אנחנו כבר נדבר על מה טריה עושה נכון להיום, ולאן גדלנו והתפתחנו. בשנים האחרונות באמת הפכנו, נקרא לזה לאיזה מעצמה לא קטנה בנושא הנדלן, מימון נדלן ליתר דיוק. וזהו, זה עד כאן.
כן. מעניין, מעניין. אבל אנחנו יוצאים שנייה, כי ריקו על הקו עכשיו, אני כבר הבאתי את ריקו ודרור, ברוך הבא, מעניינים. תשים אוזניות דרור בשביל שתוכל להקשיב לריקו, ותיקח קצת לפה. ריקו, ומה קורה?
מה המצב? מה נשמע? מה חדש?
התגעגענו אליך.
התגעגענו. דרור כבר שבוע שלישי ברציפות.
דרור פה שבוע שלי, אבל אנחנו יודעים כבר לא רואים ברדיו בשידור, אבל הוא איחר קצת, נכון? כבר גם אני, אבל שנינו איחרנו.
לא, אני פשוט יצאתי החוצה כי ראיתי שכתבת לנו בוואטסאפ, יאללה, תעלו אותי.
די, כבר, נו.
אז ריקו, תכיר.
אבל יש הפתעה, פתחו את הדלת, אני כאן בחוץ. רגע, פתחו.
הקוד זה 1900. ריקו, תכיר, אליה צפניה, מנהל אגף מימון נדלן בחברת...
מנהל תחום נדלן, פשוט.
מנהל תחום נדלן בטריה, שזה תחום... אני חושב כל מנהלי תחומי הנדלן הם תחומים מאוד מאוד חזקים, ותכיר אותו, נעים מאוד.
נעים מאוד, נעים מאוד, אליעז, וואלה. באת עם הרבה כסף?
אני באתי עם פנקס, אני מקווה שהפנקס צ'ק.
הם רק רושמים צ'ק.
תשאיר חתימה, תשאיר תאריך פתוח, הכל בסדר, נסתדר.
יאללה.
נסתדר. אבל למה, כאילו, אני רוצה לעשות באמת כאילו פנייה חדה, לא סתם אמרתי את זה, למה? כי כל ה... לא שמועות, ככה... מדברים כבר על מחיר ממוצע לדירה שבקרוב מאוד יעלה ל2 מיליון שקל, שתי, לא יודע איך אומרים, 2 מיליון שקל, נשמע יותר טוב באנגלית. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לאי יכולת של כולם לקנות דירה. תראו מה זה, פשוט המחיר מתפוצץ, היה עד לא מזמן, לפני, אם אני זוכר טוב, זיכרוני לא מטעה אותי, סביב 1.6 מיליון לפני איזה 4 שנים, תראו, עלייה מטורפת של 20%, עוד מעט מחיר ממוצע, 2 מיליון שקלים חדשים. איך אפשר להגיע לקניית דירה? וואלה, אני לא יודע, אין לי פתרונות כבר, אין לי פתרונות.
ריקו, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה בתור מומחה לנדלן שנמצא כאן, שמלווה את תחום הנדלן בארץ לפחות איזשהו 25 שנה, נכון? או 20-25 שנה?
כן, 28, מי סופר.
28, כמעט 30 שנה. המדד תשומות הבנייה השבוע התפרסם וזה הרעיד לאנשים את הברכיים ועוד כמה איברים. יכול להיות שהדבר הזה עכשיו יעצור אולי את המחירות של קבלנים? כי אנשים יגידו, רגע, המדד משתולל, למה לי להיכנס עכשיו לעסקה מול קבלן, שגם הקבלנים באים ואומרים, אל תקדימו לי תשלומים. יכול להיות שזה איפשהו יעית את המחירה מקבלנים מדירות יד שראשונה שיש להם שם את המדדים האלה?
לעניות דעתי לא. אני למשל אתמול, אתם יודעים, אתם זוכרים, דיברנו כבר פעם שמי שלעניות דעתי מוכר את הדירות בישראל זה אנחנו, אנשי הנדלן, ככה פלוס מינוס 10-15 אלף שקל, אנשים שנמצאים בהארדקור של הענף, כל אחד מקבל מאיתנו איזה 10 טלפונים בשנה, מה אתה אומר, איך זה, מה החברה הזאת, תשלומים, מה לעשות, מכיר את הספקים וכו וכו וכו. כלומר, אנחנו אחרים בסוף לאיזה 50-60 אלף דירות שנמכרות מדי שנה. אתמול בדיוק דיבר איתי בן אדם, ואמר לי, תשמע, אני רוצה לקנות בעיר זאת וזאת, אצל הקבלן הזה והזה, מה אתה אומר? אמרתי לו דבר אחד, הדירה מוצאת חן בעיניך? כן. אחלה. הגעת להסכמות? כן, במחיר. מצוין. מה שתעשה מבחינת התשלומים, תיתן לעצמך את האפשרות לשלם את הכל אפילו ב-day one. מה שאתה יכול לפי הנגישות שלך לכסף, למה? בגלל 10%, 11% שהשתולל בשנת 2020 או 2021, חייבים להגן על הכסף של עצמך שהדירה לא תעלה פתאום יותר. ברגע שיש לך את האפשרות הזאת להקדים ללא כנס, כי יזמים ברור שהם רוצים להגיד לפעמים, אל תשלמו לנו, חכו, יש תלוך תשלומים, בגלל המדד, זה כסף נטו שמגיע להם לכיס, כי את קבלן הביצוע הם סוגרים בתחילת הפרויקט, גם הוא כמובן מוצמד למדד, אבל זה מדד קצת אחר, אבל כי הוא פשוט המדד מתחיל יותר קדימה מאשר בדרך כלל רכישת הדירה, יש הבדל לפעמים של שנה, או שנה וחצי בין תחילת ביצוע לבין מחירת הדירות הראשונה, ולכן אני חושב שזה הדבר החשוב, זה לא יעצור את מחירת הדירות, גם עליית המחירים וגם המדד, כי אין דירות, פשוט מאוד, אין דירות.
קיצור, זוג צעיר צריך לקחת בחשבון שאו שהוא יכול לשלם, להעביר את מרבית הכסף ליזם, זה בתנאי שיש שם ליווי בנקאי, מן הסתם.
ברור.
או שאם הוא צריך לקחת משכנתא, אז יש לו גם אולי שכר דירה, ומשכנתא בנוסף, או לקחת בחשבון שהוא צריך לשים 5%, 4%, 3% בצד כל שנה, בשביל הבלתי צפוי שנקרא מדד עכשיו.
אנחנו יודעים שקונים דירה חדשה, צריך לשים בצד 15%, שזה לצרכים של כל המס רכישה ועורכי דין ותוספות וכאלה, דברים אחרים ושדרוגים.
אז עכשיו נוסף לנו המדד שהוא בלתי...
20%. שים 20% בצד, אם יש לך 2 מיליון שקל, או 2.5 מיליון שקל, תוריד 20%, זה מה שאתה יכול לקנות דירה.
איזה מזל שיש לי דירה ואני לא קונה דירה.
כן, אבל אפשר לדבר גם על דברים חיוביים. יש גם פתרונות שאנשים פחות טובים לדבר עליהם נכון להיום. אני יכול להגיד שמהצד שלנו, כגוף מממן, שמממן לא מעט קבוצות רכישה, השוק הזה מתעורר. ושוק קבוצות הרכישה שהפך להיות קצת איזה... מציאות שבה אנשים מסתכלים קצת אחרת ואומרים, רגע, שנייה, אולי צריך להיזהר מזה. אני אומר שא' כל, גם אם הרגולציה לא באופן רשמי נכנסה לתחום הזה, היא כבר שמה עין על איך גורמים לזה. יש איזה הצעת חוק של גדעון סער שיושבת על השולחן ומדברת על איך עושים רגולציה כמו שצריך בקבוצות רכישה. אני חושב שגם הגופים המממנים יותר היום... שוקדים וקפדניים כלפי הדבר הזה. יש הרבה יותר מקצועיות סביב הדבר הזה. אני חושב שגם הציבור נכווה בצורה מהותית על מה צריך לשאול ואיך. וכן, עם כל הכבוד, אני חושב שכשקונים דירה, אז צריך לקחת עורך דין, כאילו...
להבין את הכל, להבין את הכל.
כן, כן, אנשים, אתה יודע, הסיפורים, ואני לא שופט אף אחד, הסיפורים של איך קנו דירה ונתנו פשוט צ'ק, יאללה, קניתי דירה, כאילו זה חבילת מסטיקים בסופר, זה לא עובד ככה. אתה קונה דירה, זו כנראה העסקה הכי גדולה שעשית ותעשה אי פעם בחיים שלך. גם אם אתה קונה זכות לדירה במסגרת קבוצת רכישה, זה נכון שחלק משמעותי מהאחריות צריכה להיות על המארגן או עליך כמי שמצטרף לקבוצה, אבל אתה צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, וזה אלטרנטיבה. ואני אומר שהאלטרנטיבה הזאת, אנחנו גם רואים ומרגישים אותה שהיא הולכת וגדלה, כי אנחנו רואים את זה בצד הקרקעות. עכשיו המכרזים נפתחו, אנחנו רואים...
כן.
אני מסכים איתך, קבוצות רכישה זה לא דבר רע, זה דבר בסדר גמור. כמובן צריך לדעת אצל מי המארגן, יש את החברי המקצועיים מאוד שעובדים בזה כבר שנים, ויש כל מיני כאלה שלא מזכיר את השמות שלהם, שהפילו ונפלו אנשים
בבתי משפט כבר. הרבה שנים עושים את זה.
נכון, ודבר, נכון, בחברה שאני עובד אנחנו מסיימים עכשיו בחודשיים הקרובים, לבנות מגדלים בתל אביב של קבוצת רכישה שהם התחילו, אני לא אחשב את הזמן, אבל בשנת 99. וואו. 99 קנו קבוצת הרכישה את הקרקע, רק עכשיו מסיים את הבנייה. מה?
23 שנה.
כן, אז צריך לקחת גם את הדברים האלה בחשבון, שזה ייקח לא 23 שנה, אבל 5, 6, 7 שנים זה יכול להיות. ואם מישהו רוצה דירה באמת לעוד שנתיים, שלוש גג קדימה, אז זה רק ביזמות קלאסית. קבוצת רכישה צריך לדעת שהולכים טיפה, 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 אלא לא נודע, לא מבחינה כספית, כי יש קבוצות רכישה מאוד מדויקות שהסטיות שם הם עד 3% דה פקטו, כמו בפרויקטים שהם עשו, והם מקצועיים בזה, אבל במתחת לוחות זמנים זה קצת...
כמו כל דבר, שאתה בודק איזה מטבח לעשות בבית, ואתה בודק איזה חברה מספק לך את המטבח, עומדת בזמנים שלה, אתה גם צריך לבדוק את הקבוצת רכישה, ולא רק בגלל שיש מחירות שם נחמד. אתה צריך לבדוק מי נמצא מאחורה, ואיזה פרויקט הם עשו, ואיך הם סיימו את כל הפרויקטים, וכמה איחור.
מי הקבלנים שבונים עבורם, שזה גם הרטע חוזק.
כן, ויש פרויקטים, אני יודע, שיחזירו לדיירים כסף בסוף, איפה זה? אני חושב בגינדי, נכון? בגינדי לא בגינדי, כן.
יש לי בפרויקטים שאני מלווה. הנה, עכשיו הסתיים איזה פרויקט דווקא בביתר, ביתר אלית. והחזירו, לדעתי זה היה 130 אלף שקל לדייר, זה המון כסף.
זה מטורף.
זה כיף, לא טוב.
כן, כן, לחלוטין.
פתאום, יום באים לך.
טוב, אני ירד מהקו, אני רק בקשה אחת לפני המשפט המסיים, אליאס, תעשה לי טובה שיש איזו עסקה טובה, תן איזה טיפ.
תשתה מים, אל תשתה מים אחרי הבטיח.
ובאיילון אל תיסע, כי יש פקקים כבר כל הזמן.
רק בשבוע האחרון. חברים, תודה, היה כיף, וכרגיל, רוצו טוסו לקנות דירות, לא יעזור, המחירים יעלו.
תודה ריקו, סוף שבוע נעים, תודה,
נתראה שבוע. אמן, אמן, ביי ביי.
צהריים טובים, צהריים מצוינים.
משובחים. זה אחרי השיר. כן, כן, פרלמנט הנדל"ן, דרור בוקשין, אופר לוין, מארחים את אליעד צפניה, מטריה, מנהל...
תחום
הנדל"ן של חברת טריה.
עד סוף השידור הוא יודע את זה.
בעד סוף השידור אני יודע את זה. לא, לא, אני יודע מה אתה עושה שם, אבל הטייטל, אתה יודע. טריה זה למעשה בית לשירותים פיננסיים, נגדיר את זה ככה.
בדיוק ככה.
בוא תן לנו ככה במילה וחצי מה זה טריה, מי זה טריה?
אז טריה, כמו שאמרת, בית לשירותים פיננסיים, יושבת תחת רגולציה של רשות שוק ההון. בעצם במה אנחנו עוסקים נכון להיום, או אחת מהפעילויות שלנו, זה פלטפורמת P2P. טריה היא מפעילת פלטפורמת ה-P2P הגדולה בישראל נכון להיום.
בוא נגיד למי שלא יודע מה זה הקיצור הזה.
מה זה P2P? People to people, peer to peer. אנחנו הפכנו את זה ל-power to the people. שזה כבר מקדם את האג'נדה החברתית שלנו, אבל פיר טו פיר, סוג של פעילות שמגיעה עוד לפני שהיא התחילה בישראל, באזור 2014, הוקמו פחות או יותר בין 3-4 חברות שמתעסקות בפי טו פי. היום למיטב ידיעתי יש 3 פעילות עובדות, יש עוד כמה כנראה שהם בבקשת רישיונות וכולי, אבל מה זה P2P? P2P בעצם זה בהגדרה החוקית מתווך מקוון באשראי. כלומר, כאשר יש צד אחד של לווים וצד אחד של מלווים, פחות או יותר אפשר לדמות את זה במבנה שלו קצת לבנק. הרי מה עושה בנק? הוא מקבל את הפקדונות מהציבור ונותן אותו כהלוואה. ההבדל המהותי בינינו לבין בנק זה שני דברים. אחד, שבבנק הסיכון הוא על הבנק, זאת אומרת, אתה נתת לי את הכסף שלך, אני גם מתחייב להחזיר לך אותו. התמורה של הדבר הזה זה שכשאתה שם פקם בבנק, אתה מקבל 0.01. מהצד השני, יש את טריה, או P2P לצורך העניין במודל שלו, שאומר, הסיכון הוא על המלווה, על המשקיע, לצורך העניין, וגם התשואה אמורה להיות על המשקיע. זאת אומרת, כאשר משקיע בוחר לשים את הכסף שלו בטריה כהשקעה, הכסף שלו, וכאן אנחנו כבר מכניסים כל מיני מנגנוני הגנה של איך בעצם הרגע אמרתי שיש סיכון על המשקיע, איך אנחנו הופכים אותו למצומצם מאוד, אז הסיכון הופך להיות מאוד מצומצם, כאשר לצורך העניין אנחנו, אם בעולם הנדלן אנחנו מכניסים בטוחות נדלניות, אם שנייה רגע קצת יותר מלמעלה, אז אנחנו מפזרים את ההשקעה שלך בהתחייבות המוצר שלנו הבסיסית ללפחות 200 הלוואות. נכון להיום אני יודע להגיד לכם שזה עוד הרבה יותר. זאת אומרת שהכסף שלך לא יכול להיות יותר מחצי אחוז אצל, בעצם אנחנו מחלקים את הכסף שלך ל-200, והוא לא יכול להיות יותר מחצי אחוז אצל לווה אחר.
כלומר, קם דרור בוקצ'ין בבוקר, אומר, יש לי בעוש מיליון שקל, סתם כדוגמה, העוש לא עושה לי שום דבר, הוא עושה לי 0.01 אם אני רוצה להשקיע.
בעוש לא עושה כלום, אולי בפקם.
בפקם, אני רוצה, אני מקבל 0.01, אולי אני אשים את זה בפקדון לולבים או משהו בסגנון הזה, זה יעשה עוד יותר כלום. אתה יודע, בחנו, כל הפקדונות האלה לא עושים כלום. אז אתה אומר, אני יכול מצד אחד לקחת את זה ולשחק עם זה בבורסה. סוג של סיכון, הבורסה יורדת, הבורסה עולה, זה יש בתי השקעות למיניהם, ומצד שני, אתה בא ואומר, יש חברות P2P, אני שמתי את המיליון שקלים, ואתם לוקחים את זה ומפזרים את זה ל-200 סלים.
מפזרים את זה ב-200 לובים.
200 לובים שונים, מבחינתי זה 200 אפשרויות סיכון שונות.
כלומר,
יכול להיות שאחד ייפול, אבל יש לי 199 שכנראה שם אני ארוויח את אותו אחוז מסוים.
נכון, נכון. עכשיו, הבחירה שלך כמשקיע, זה הולך ומשתדרג כמובן, זה במה אתה רוצה להשקיע. אז יש משקיעים שרוצים להיות באחוז התיק שלהם בנדלן, ויש משקיעים שרוצים דווקא להשקיע ב-BNPL. מה זה BNPL? בשתי מילים וחצי, כי בסוף טריה היא חברת טכנולוגיה בבסיס שלה, אז היא קודם כל יוצרת שירותים טכנולוגיים. אפשר לעשות תוכנית שלמה רק על מה זה טריה, אבל שירותים טכנולוגיים...
זאת תהיה תוכנית בתשלום כבר.
אבל מה זה, אבל בגדול טריה מייצרת שירותים טכנולוגיים, גם בארץ, גם בעולם. ופה בישראל יש לנו מערכת שבעצם מאפשרת לקבל שירות, מה שהיום בעולם הוא הרבה יותר רווח, BNPL, buy now, pay later. זאת אומרת, אתה יכול היום להיכנס ללא מעט רשתות כמונאיות מאוד גדולות, ולקבל בעצם מימון, זאת אומרת, הלוואה, שהיא מחוץ לכרטיס האשראי שלך, לשלם תשלומים בפריסה יותר ארוכה, שהיא באונליין, היא במקום, היא קורית ממש בו בעת שאתה מול הקופאי, ואנחנו בעצם בודקים אותך באמצעות טכנולוגיה, אם אנחנו מוכנים או לא מוכנים לאשר. סוג של הלוואה ברגע, כנגד המוצר שאתה רוכש, בהקשר מסוים. והשירות הזה והטכנולוגיה הזאת, טריה פיתחה אותה ברמה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו בין המובילים בארץ, בעולם תוכן הזה. אז כמו שהתחלתי להגיד מהצד של המשקיעים, כי אני חוזר רגע לשם, אתה יכול לבחור במה אתה רוצה להשקיע, באיזה אחוזים, באיזה צורה, ובהתאמה הצורה שאתה תעשה, אנחנו משקפים לך מה האפשרויות שעומדות לפניך, ואתה יכול להיכנס. האחריות שלנו זה כמובן ליצור מציאות שבה אתה תעשה את הצורה הטובה ביותר, ולאזן בין הצד של המשקיעים לבין הצד של הלווים. מצד אחד אנחנו מן הסתם רוצים שהכסף של המשקיע יושקע, זאת אומרת שאנחנו ניתן אשראי והלוואות. מהצד השני אנחנו רוצים להביא את התשואה המקסימלית, ולכן אנחנו כל הזמן יוצרים איזון. עכשיו למי שבבית יושב ושואל, רגע, מה אתם לשם שמיים עובדים, אם כל הריבית הולכת למשקיע, אז מה אתם מרוויחים?
ברור שיש דמי ניהול, אז, לא, גם אז, בכל
התשובה,
מקום.
אז התשובה היא שיש עמלת הקמה. זה בעיקר מושט על הלווה, עמלת הקמה. שבממוצע לצורך העניין מדברת על סדר גודל של אחוז לשנה. Hey, אנחנו...
עד עכשיו דיברנו על המשקיעים, נכון. שמביאים את הכסף. בוא נכון. נדבר, אתה רוצה שנעשה רגע מעבר על למי הולך הכסף?
אפשר? למי okay. הולך הכסף? אז אמרתי, נתתי את זה בתאימה לגבי okay. ה-BNPL, אבל יש לנו עוד מגוון של...
אנחנו אבל פה לדבר על נדלן.
באנו על נדלן, אז אמרתי, זה תאימה מסוימת, אבל... אחד הסגמנטים המשמעותיים שטריה מתעסקת ובעצם משקיעה את הכספים של המשקיעים, זה בהלוואות כנגד שיעבודי נדלן. זה יכול להתחלק לשלושה סגמנטים מרכזיים, משכנתאות ארוכות טווח, שתכף אנחנו נפרט ונסביר במה זה שונה ממשכנתה שלוקחים בבנק. הלוואות גישור. הלוואות גישור זה לא הלוואות הקלאסיות שאנשים מכירים שלוקחים בבנק, אני קונה נכס, מוכר נכס. להפך, זה דווקא יותר מותאם ללקוחות שצריכים פתרונות יותר יצירתיים. חזרו להם צ'קים, הרשאות לחיוב חשבון, הם לקוחות קצת יותר שצריכים פתרון קצת אחר.
בעייתיים?
מה?
לקוחות בעייתיים?
אני לא יודע לקרוא להם בעייתיים.
מאותגרים.
לא, מאתגרים. שלא קיבלו את הפתרון בבנק, נקרא לזה ככה.
כן, אבל זה לא...
קיבלו פתרון בבנק, אבל בתנאים מאוד מאוד בעייתיים.
אני יותר מתחבר ללא קיבלו את הפתרון בבנק, ולא מהסיבות שהם בהכרח דווקא, נקרא לזה מסורבים, מסורבי אשראי, הם דווקא יכול להיות צריכים פתרון אחר, מסיבות אולי...
יכול להיות בן אדם שיש לו המון המון התחייבויות חודשיות, ואז הבנק אומר, אבל בשביל קודם תנקה את ההתחייבויות החודשיות שלך, ואז אני אפרוס לך אותה מחדש.
נכון.
יש לנו את העולם העסקי ויש לנו את העולם הפרטי. אתה מדבר כרגע על איזה עולמות?
אני מדבר על העולם הפרטי בלבד. טריה okay. כחלק מזה שהיא P2P, מתעסקת אך ורק עם פרטיים, והחלק השלישי, הסגמנט השלישי שעליו התחלתי ככה, זרקתי תוך כדי זה, אנחנו מלווים קבוצות רכישה. נכון להיום טריה היא בין הגופים הגדולים בישראל שמלווים קבוצות רכישה. 118 קבוצות נכון להיום מלוות, מחר תחתם ה-119 אגב. וזה מה שאנחנו... מחר, סליחה? מחר איזה יום?
יום שישי.
כן, אז הכוונה ליום ראשון. אבל... אבל כן, זה מה
שאתם מלווים את הקבוצה
בצד המימוני.
המימוני, גם של הלקוחות וגם של הקבוצה עצמה.
לא.
מה זה אומר של הקבוצה עצמה? אני לא מלווה את...
אתה רוצה לקנות דירה או להיות חבר בקבוצת רכישה, יש לך איזשהו עון עצמי מסוים, שהוא לא מספיק.
נכון.
ואם אפשרות אחת זה ללכת לבנק, למצוא את הבנק שילווה את קבוצת הרכישה, או את הרוכשים, ואומר... ליד, אנחנו יודעים לא לתת את זה.
נכון. בעצם, אם שנייה אנחנו צוללים רגע לאיך מלווים קבוצת רכישה, אז בסוף...
אני כיזם תמה, שמחפש מימון, מיותר פה בשיחה כרגע, נכון?
נכון. כרגע, נכון להיום, טריה לא יודעת לתת מימון לחברות. זה המהות של ה-P2P, אנחנו נותנים הלוואות בין אנשים.
אבל היא כן יודעת לתת מימון.
לקונה של הדירה החדשה.
לקונה שלך, של הדירה החדשה, או לדייר הקיים.
לא צריך בתמה...
למה? הוא רוצה לשדרג. הוא רוצה, עכשיו יש לו דירה ששווה ב-2 מיליון שקל, והוא רוצה להשאיר, הוא רוצה לקנות את הדירה של 3 מיליון שקלים, שאתה עושה את הפנטאוז.
כן.
וחסר לו מיליון שקל.
אני אקדים את המאוחר ואגיד... שבצד של היזמים אנחנו מאוד מאוד מחוזרים לצורך העניין באמת מהצד של המשכנתאות, כי המוצר משכנתאות שלנו בעיקר אגב למשקיעים הוא מאוד מאוד מעניין. ואם אני שנייה מסביר למה אני מתכוון מאוד מאוד מעניין, אז טריה נכון להיום מאפשרת 80% מימון, לא משנה מי הלקוח, זאת אומרת, לא משנה הכוונה היא האם הוא משקיע, על איזה קטגוריה הוא נופל.
80%, אבל זה משהו שאני דווקא, בוא רגע נחכה רגע עם ה-80% מימון ועם הגיל ועם התקופה רגע.
כן.
בסדר? כי אני רוצה שנדבר שנייה על ה... אלה השלושה למעשה גורמים שאתם מתעסקים איתם במחירה, ואז יש לנו... עכשיו, דרור, אני אספר לך משהו, אני חושב שסיפרתי את זה. חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות אנוכי, ובשנה האחרונה נוצר מצב שהמון המון גופים דומים לטריה, הם גורמי החסות העיקריים של, של הדבר הזה שנקרא יועצי משכנתאות. החל...
הבנקים והם.
הבנקים והם, אני בכוונה הם. אם היה את הכנס בראשון לציון לפני שנה כמעט, לא, בקיץ, חצי שנה קצת יותר.
חצי שנתי אתה מתכוון?
החצי שנתי בראשון שם.
זה היה בראשון, נכון.
בראשון, אני חושב שאפילו בנקים לא היו. חוץ מבנק ירושלים.
לא היה את לאומי, אני חושב.
לא, לא, לאומי לא היה. לא
חשוב. פחות קריטי.
אני לא זוכר את החיבוק שקיבלתי שם מאיריס. לא, לאומי לא היה אז בכנס הזה. אף בנק לא היה לדעתי. חוץ מירושלים.
בדמות פפר הם היו.
נכון, פפר, נכון, פפר, נכון, קיבלתי שישייה הביתה, הם שלחו בירות לכל היועצים בארץ.
חשבתי דוקטור פפר,
הם שלחו. לא, 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 הם שלחו בירות.
אתה מכיר את המשקה?
כן, כן, הם שלחו בירות, עזוב, לא משנה, הם בירות נחמדות, אחת מתוך השישייה נחמדה לדעתי, לא משנה, לא נעשה שיימינג, אבל הרעיון הוא באמת נחמד, אבל פתאום גפו, הרי מה קרה כאן? החליטו שאי אפשר לקבל יותר מ-50%
לימון. יש לנו עודף כסף.
אחד, אנשים לא מוצאים כסף לחול. שתיים, יש כאן את ההגבלה של המימון, עצרו לנו את המימון על נכס נוסף מנכס קיים.
כן.
כלומר, אני לא יכול לשעבד עכשיו את הבית שלי בשביל לקנות עוד בית.
נכון.
יש לנו כל מיני רגולציות כאלה שהבנקים מאוד מאוד מקשים עליהם.
כן, אני חושב אבל שהרגולציה לימים תתיישר, בסוף הרי זה ברור שלרגולטור אין כוונה לייצר... מציאות שונה בין גופים כאלה ואחרים. בסוף, אם יש רציונל לרגולציה, והרגולציה רוצה לשמור על צד פיננסי מסוים, או אופן שבו המדינה מתנהלת, אז אין לה כוונה לייצר פערים. זאת לא הכוונה. הכוונה היא, בסופו של דבר, לייצר מציאות שבה היא מאפשרת לגופים נוספים להיכנס לשוק. אבל אני חושב, שהחלק היותר משמעותי בסיבה ללמה, מאיפה הגופים האלה מגיעים, זה כי במשך שנים, כמו שצורך העניין, לא הוקם בנק במשך עשרות שנים בישראל.
וגם זה בקושי הוקם הנוכחי.
אוקיי, אנחנו, ימים יגידו, כאילו, אני לא יודע.
אני מקווה, אתה יודע, אני...
ימים יגידו. אבל מה שאנחנו כן רואים זה שבעצם הלקוחות מחפשים כל הזמן... וזה אנחנו רואים במגמות עולמיות כל הזמן, שיהיה משהו שמותאם בעבורם אישית. מאחר והבנקים הם יותר מקובעים בתפיסה המחשבתית שלהם, בין אם מסיבות שהם רגולציה שלפעמים, אגב, אני חושב שזה נחמד להתחבא מאחוריה, אבל הרבה פעמים אפשר לחשוב קצת יותר יצירתי. אבל מצד שני, אם אנחנו מדברים שנייה על איך השוק הולך לכיוונים יותר רחבים, אז, ובעולמות תוכן אחרים, כבר לא מימון ולא כסף ודברים אחרים, אנשים מחפשים איך אני מקבל שירות שהוא מותאם אישית, איך מתאימים לי את מה שאני רוצה לקבל, ולכן כשגופים חוץ-בנקאיים או גופים כמו טריה מגיעים לפתרונות יותר מתקדמים, אז בעצם הלקוחות מתחילים לקבל מגוון שלם של פתרונות.
אז יש לנו, כמו שאמרנו מקודם, פתרון של 80% מימון.
נכון.
כלומר, אני יכול...
משכנתה לקונה בית רגיל סטנדרטי.
דירה ראשונה, דירה שנייה להשקעה, וכן הלאה, כן.
כלומר, אתה רוצה עכשיו נכס לקנות? אתן לך דוגמה שיש לי עכשיו לקוחה כזו.
תקשיב לסיובית. אתה הולך לבנק, אתה רוצה דירה שנייה, מה גובה המשכנתה?
50%.
אצלו?
80. יש לי לקוחה. סיפור.
אתה מבין את רמת הסיכון שאנחנו מגדילים פה? שאלנו קודם למה המחירים עולים?
כן.
לא שאני מאשים את טריה, כמובן. אבל אתה מבין שקודם אומר לך, ריקו, זה הופך להיות בלתי אפשרי לקנות דירה. הוא אומר לך, אז תבוא עם 20% עון עצמי, תפרס.
טוב.
לכאורה?
החבל שם.
לא.
אני לא בא בטענות. אני אומר להפך, אני אומר לאלה שמאוד בטוחים בעצמם ואומרים, אין לך מה לדאוג.
ברור, סתכל.
זה אחלה ערוץ.
שמע, אני בטוח שאני מכיר את זה. שהם עושים בדיקה ללקוח, הם לא מסתכלים לו רק בתעודת זהות ורואים את העיניים שלו. הם בודקים עוד כמה דברים, אתה יודע. אתה גם צריך להאמין בעסקה הזאת בסופו של דבר, כי דרך אגב, אני בתור יועץ משכנתאות, אם אני לא מאמין בעסקה, אני לא אשלח את הלקוח גם ל-20% מימון. שייקח. כן. זה השם שלי, גם אני לא רוצה שהלקוח ידפק ושיהיה כאן גלגל של...
מה שנקרא, בוא נשים את המציאות על השולחן. לא הגופים המממנים, ועם כל הכבוד, לא בנק ישראל, הוא זה ש... ואני לא פה להגן על בנק ישראל. לא הגופים המממנים אשמים בעליית המחירים. בסוף מדובר נטו בביקוש והיצע. יגדילו את ההיצע, יתנו קרקעות, יפשירו, יאפשרו בנייה, אנחנו נראה מחירים יורדים.
באותה נשימה, אני אגיד של הגופים האלה, שאתה, לא בנק ישראל, וגם בנק ישראל וגם הבנקים מסחרים, אין עניין שתהיה ירידת מחירים.
יש עניין, אין עניין שתהיה ירידה, יש עניין, אני חושב, בהכרח, בשביל כולנו, שתהיה סוג של התמתנות וסוג של...
זה אני מסכים. מדברים על ירידת מחירים, תזכרו לגופים הכי מהותיים במשק, אין עניין שזה...
אני אתן לך מה שהתחלתי להגיד, יש לי לקוחה כרגע שאני בהתנהלות גם גילוי נאות מולטריה, עוד לא יצא ל...
מהגליל העליון פחות.
לא, לא, לא. לא, לא, עוד לא, עוד לא. לא, לקוחה שיש לה היום דירה בהרצליה, דירה שמיועדת לתמה, והיא לא רוצה למכור אותה עכשיו. המצד שני אומרת, אני רוצה לקנות דירה ברעננה. עכשיו, מכיוון שיש לה דירה אחת, על הדירה השנייה יכולה לקבל 50% מימון. עכשיו, היא אומרת, זו דירה שאני הולך למכור אותה בעוד שנתיים, אחרי התאמה, אני רוצה למכור אותה, אז פה אנחנו פנינו לתאריה וקיבלנו שם אחוז מימון, מעבר ל-50%, אם לא טועה, היינו שם צריכים 70%, משהו כזה. בלי למצמץ.
תזכור שיש פה עוד שיקול גם של מיסוי, כי...
היא מודעת, תסתכל, בסוף אתה מסתכל, כן, אבל על דירה בהרצליה, על האקזיט שהיא תעשה שם קרוב למיליון 100,
100% שווה לסלם את המס.
אז היא תעשה 800,000 שקל אקזיט, בסדר?
כן.
כדאי לה. אז פה זה פתרון נהדר, שלכל בנק שאתה תיכנס, הבנקאי נפנף אותך ויגיד לך, שם הדלת, אתה לא יכול.
איך אתה מסביר את זה שלכם בעצם יש את היכולת להגיע ל-80% ולבנק המסחרי אין?
בואו נדבר על זה שעד לפני כמה שנים טובות היה אפשר להגיע גם ל-95.
ברור.
אז...
95. כן, נכון, היה ב-EMI.
נכון.
10 שנים. אתה יודע, הפוליסה האחרונה של EMI, אני וטל עשינו.
אז אני לא חושב שיש פה איזה מציאות חריגה. זה נטו בסופו של יום סוג של לאיזה רגולציה אתה כפוף. וכן, התשובה היא שאנחנו במציאות הנוכחית יודעים במרכאות לנצל את שאנחנו כפופים לרגולציה קצת אחרת, ואנחנו דווקא חושבים שאנחנו מציעים פתרון שהוא לזוגות הצעירים מאפשר שני דברים. אחד, אנחנו, ואת זה עוד לא אמרתי, אנחנו מאפשרים פריסה עד 40 שנה ולא עד 30 שנה. אז כשמגיע זוג צעיר, ותכף אני אסביר רציונל עד הקצה, כשמגיע זוג צעיר ומחפש לקנות את דירת חלומותיו במציאות של עליית מחירים בלתי אפשרית, אז הוא מצד אחד יכול לקבל את העוד 5% פחות הון עצמי בעצם, ומהצד השני הוא גם יכול לפרוס את מה שהוא לקח ליותר זמן. עכשיו, יבואו רוב האנשים ויגידו, אבל לפרוס ל-40 שנה זה לא נורמלי. אז אני תמיד מגיב ואומר, ואופר כנראה יתקף את מה שאני אומר, כל 7 שנים בממוצע, בן אדם עושה פעולה במשכנתא שלו, היא נפרעת, הוא ממחזר אותה, הוא מוכר את הדירה, הוא עושה איזושהי פעולה, זה נתונים של בנק ישראל אגב.
בוא ניתן לך טיפ.
הגיוני.
בוא ניתן לך טיפ. שהוא ייתן 80% מימון על נכס חדש, לצורך העניין, נכס ששווה 2 מיליון שקלים. הגענו 1,600,000, נכון? 80% 1,600,000.
כן.
והזוג הזה ספציפית יבוא בעוד 3 שנים למחזר את המשכנתא. כי לא יודע, השוק השתנה או מה שלא יהיה. הדירה שלו לא תהיה שווה 2 מיליון שקלים כי הוא קנה אותה לנייר.
בתקווה.
הוא כנראה תהיה שווה 2,300. אתה יודע, הוא קנה את זה על הנייר.
אוקיי.
זה ממש אמרני. כאילו, אתה אומר שנתיים קדימה, הוא על הנייר, הקפיצה היא דווקא שמה.
בסדר, אני בא ואומר, נניח 2.5, בסדר? 5 שנים מיום לקיחת המשכנתא, שזה חודשיים אחרי שהוא קיבל את היתר הקבלן. אתה תיתן לו מכתב כוונות שרשום שם לדיור.
הוא קנה דירה, לא?
הוא קנה דירה. אני עם המכתב כוונות הזה יכול למחזר את זה בבנק רגיל. אולי למסלולים קצת שונים. עוד פעם, לא נדבר, לא ניכנס עכשיו למסלולי המשכנתא.
קשה כרגע. להגיד איפה נהיה בעוד שנתיים, ואולי נכון, לא תרצה אבל למחזר
אבל זה נות, אבל זה לבנק. נותן לי, אבל יכול להיות שההכנסה שלי תהיה שונה, ואז אני אצטרך, אתה יודע, זוג צעיר בגיל, בגיל 25-27, שזה פחות או יותר האנשים שלוקחים את המשכנתאות, ההכנסות שלהם היום זה X, תחשוב עוד 5 שנים.
מתפתחים בקריירה.
מתפתחים, המשפחה קצת. יש כאן הרבה דברים שזה יאפשר להם לעשות מחזור.
יש להם גם צרכים אחרים.
ודרך אגב, אז גם האחוז מימון יכול להיות מול הבנק הרגיל, לא יהיה 80%, יהיה 75-60% או משהו כזה, לפי שווי יתרת המשכנתא וכל הדברים האלה שזה משחק לנו.
נכון. אז בגלל זה, זה מה שחשוב, ואם אנחנו רגע סוגרים מעגל בנושא ההתאמה האישית, אנשים רוצים לדעת, או שיהיה להם את מגוון האפשרויות, ולכן היום יש להם צרכים מסוימים, ומה שחשוב בסופו של דבר במשכנתא זה התזרים. אז אם היום הם רוצים פריסה יותר ארוכה, ולדעת שהסימילק והחיתולים הם יודעים לממן אותם, כי בסוף אנחנו רוצים לחיות ביום-יום, ולא לשאול את עצמנו, רגע, אני פחות 0.1% ריבית, או יותר 0.1% ריבית. העיסוק בקטנות האלה הוא מאוד חשוב, כי בסוף זה כסף. אבל בסוף מה שמעניין אותנו זה התזרים החודשי, ומעניין אותנו איך אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו כל הזמן שומרים על המציאות הזאת. ולכן, לטריה גם אין עמלות פירעון מוקדם, אגב, סתם בשביל האנקדוטה, זה חלק מהאג'נדה של כשיש לך צורך אחר, שזה לא יהיה שיקול שלך. כאילו, תבוא ותעשה את הפעולות שאתה צריך על מנת לשדרג את חייך ולגרום להם להיות טובים יותר. וזה זה, זה כל הסיפור.
טוב, נצא לשם 3 דקות של הפסקת שיר. מה אתה מעדיף? אריאל אורוביץ או פורטיס או משינה? לא יודע, זה מה שיש לי כאן. מה אתה מעדיף? תבחר, מהר, הזמן רץ.
יאללה, משינה.
יאללה, משינה. יאללה, יש לנו 3.5 דקות.
היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שריחובסקי ששעה 5, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התאום שלך לא תבעה רפל, לא צריך להתנצל. חכי לך בסדור, כן, העיר גדולה, וזה אותי מרשים, אך לחצות אותה, זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רוצה, ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי, אם תרצי לבוא אליי. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש, רוח נעימה, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, תאהבי אותי פעם שנייה, כי הכל יהיה בסדר. כותנה, יש גם שדות ייאוש, למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש, רוח נעימה, לך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, כי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי, נחמד, בצ'ריחובסקי ששעה 5 תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא תבערפל, לא צריך להתנצל. חכי לך בשדות, חכי לך בשדות,
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין, דרור בוקצ'ין באולפן, אליעד צפניה, מנהל תחום נדלן בחברת אריה, מעניינים.
מה הולך?
צדקתי. ככה דיברנו והבנו בדיוק מה פחות או יותר אתם עושים, לא פחות או יותר, הבנו, נותנים, יכולים לתת משכנתאות, כמו כל בנק רגיל, עם בטוחות וכסף, והכל מתנהל כרגיל. החל אם אני קונה מקבלן מיד שנייה, או שאני רוצה דירה, הלוואה לכל מטרה להגדיר את זה
נכון,
גם, כן?
נכון.
לסגור חוב או מה שזה לא יהיה. יש דבר שנקרא דרגה שנייה, אני דווקא רוצה להתמקד כאן, כן. דרגה שנייה.
מה שנקרא, עכשיו אנחנו נכנסים למה זה הפתרונות היצירתיים, כשאמרת, בדיוק. אתם בית לשירותים פיננסיים מתקדמים, אז בוא, אתה תוריד את זה רגע למעשה, כי כן, משכנתה שמענו, סבבה.
יש, יש לי בבית משכנתה 70%, סתם דוגמה, 60%, 50% לבנק X, ואני רוצה עכשיו, לא יודע, לעשות שיפוץ כן. בבית. בסדר, נלך לדבר הזה, לא מדבר על זה שאני חייב כסף לדודה שלי. ואני רוצה לעשות שיפוץ, והבנק שלי, שאני בא אליו, הבנק לא משנה איזה צבע.
שיפוץ זה קצת טריקי, שיפוץ זה טיפה טריקי, אבל בוא נדבר עליך על כיסוי חובות.
נכון, נכון. כיסוי חובות, יש לי 300,000 שקל שלקחתי הלוואה פה, ועוד בר מצווה של הילד וטיסה. אני רוצה...
ייחוד,
אתה
רוצה לעשות סדר.
יש לי כסף בקירות, עזוב, יש לי כסף בקירות, אני רוצה 300,000 שקל מהקירות כרגע, והבנק שאליו אני בא, הבנק הרגיל שלי שנמצא ברחוב, הוא אומר לי, עופר, אתה ב-50% מימון, אתה לא יכול לקבל יותר כסף. שלום, להתראות, אני הולך, שובר את הראש, חושב על אולי חברת כרטיסי אשראי, לקחת 100,000 שקל בריבית רצח, לא עובד, עוד הלוואה, ואני מוצא את עצמי שאני אכנס לשום בור. מה, פה יש לכם את הפתרון שנקרא דרגה שנייה, נכון?
נכון.
בוא תסביר לנו מה זה דרגה שנייה.
אז קודם כל, דרגה שנייה, כשאנחנו מדברים על משכנתה מדרגה שנייה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ומדברים על משכנתה כמוצר אשראי, וזה בכלל סוג רישום, זה בכלל...
כן, משכנתה זה הלוואה, הלוואה שבגינה אנחנו ממשכנים נכס.
נכון.
אני תמיד אומר, מדברים עם משכנתה, ואני אומר להם, כן, אבל יש לנו כאן גישור וגרייסים, אבל מה עם המשכנתה? זה המשכנתה.
כן. אז משכנתה היא לא שם ההלוואה, אנשים מגדירים את זה, אבל בסוף היא סוג הרישום, השיעבוד שבעצם הגוף המממן עושה. וכשאנחנו מדברים על משכנתה מדרגה ראשונה או משכנתה מדרגה שנייה, אז כשאתם יש לכם בית נקי משעבודים, אז בעצם הגוף שיגיע ויממן את הרכישה שלו או כנגדו, זה בית שקיבל משכנתה כנגד משכנתה מדרגה ראשונה, מול שעבוד מדרגה ראשונה. אנחנו מאפשרים לקבל אשראי גם עם שעבוד מדרגה שנייה. המשמעות היא שבעצם טריה תיכנס אחרי הגוף המשעבד הראשון, ובסדר הנשייה, חלילה, אנחנו אף פעם לא רוצים להיות שם, אבל בסוף זה הסיבה למה אנחנו משעבדים נכסים באשראי.
זה הבטוחה שלך
נכון,
בסוף.
נכון, נכון. בעצם סדר הנשייה, למי שלא מבין מה אומר סדר הנשייה, נניח, חלילה, הגענו למצב שבו צריך למכור את הנכס על ידי כונס נכסים ולהגיע למציאות פחות נעימה. אז בעצם הגוף שהיה בדרגה הראשונה, היא פרה ראשון ממחירי המחירה.
לצורך העניין, אני נפלתי מנכסיי, לא מחזיר את הכסף.
כן.
אתה בא, יוצא תוצאה, התעלמתי גם מכל העזרות של כולם, והחלטתי, לא מעניין אותי, אתם תתבייש שלכם, יש לי הנכס שלי, לא יודע מה, לא מעניין אותי. כן. עובר שם, גילו שם גז רדון, בסדר? אתם תבואו, הגוף, כנראה הגוף הראשון יתחיל באותו בנק משכנתאות קונבנציונלי, יתחיל במימוש של הנכס, יזרוקתי לרחוב, ימכור את הנכס, יקבל נניח 500,000 שקל מתוך 1,000,000 שקל שהוא שווה, סתם דוגמה, ואתם תהיו בדרגה השנייה אחרי שהוא חיסה את החובות.
נכון, נכון. זה בדיוק זה.
אבל אני מניח שאם יש לך מחויבות למשקיעים שלך, אז אתה לא תלך ותיכנס למשכנתה שבו אתה חושב, שאם חס וחלילה תהיה שני בתור, לא יישאר לך כלום.
לא, זה בוודאי. קודם כל אנחנו...
לא, זה לדוגמה של אופר.
ברור.
כן, כן, אבל זה לא מה שאופר... זה מה שאופר התכוון, זה לדעתי שלמרות העזרות שהלקוח קיבל, אנחנו הולכים לממש את הנכס, הוא החליט, עדיף לו שיממשו את הנכס מאשר שהוא יעשה מחירה. הרי זה הסיכון המרבי, לא מרבי, אבל זה אחד הסיכונים
הגדולים. הרי בישראל, סקד רוב, אני לא יודע אם אתה מכיר את המספרים, אבל בישראל יש... בודדים שמממשים, בודדים, שהבנקים זורקים את הלוחוב, בודדים, יחסית לכמות המשכנתאות שיש כאן בשנה. בודדים, אתה צריך להיות...
כי?
אתה צריך להיות, סליחה שאני אומר את זה, כסיל, בשביל לא למכור את הנכס. הגעת לחובות, אין לך איפה לגור, אין לך איך לשלם את המשכנתה, תמכור את הנכס, תסגור את המשכנתה, תקנה דירה אחרת.
אוקיי, כי יש פער בין מחיר המימוש של הנכס לגובה החובות שלך, ואתה באופציה חיובית. אני מחזיר אותך ל-2008 ארצות הברית.
נכון.
אז גם פה יש פער. אתה יודע, אנחנו לא מגיעים ל-100% חלילה, אנחנו מגיעים ל-70%.
נכון, זה מה שאני אומר.
אז במקרה...
אני רוצה שיבינו למה...
לא, אנשים בכלל לא עושים את זה, כי הם מבינים שהם צריכים לשלם, ומי שמגיע למצב שהוא לא משלם משכנתה, כי יש לו בעיה, פיתרו אותו מקום עבודה, הוא מוכר את הנכס היום. יש לך 18 חודש להגיע להסדר, לפני ששולחים אותך הביתה, וגם זה. אז כמות העסקאות, אני חושב שהמשכון, זה סוג של... סוג של הערת הזרה כזאת שיש לך בראש, מה, אני הולך שלך ממושכן, תמשיך לשלם, הכל בסדר. אף אחד לא מממש אותו. ממש ככה, זה...
ברור, זה
מי הפשוט. הפתרון הכלכלי, כשאתה הגעת למקסימום 70%, ועם הזמן גם שווי הנכס גדל, לא מביא אותך לרמת סיכון כזאת, שאתה אומר, אני אזרק לכלבים, בשפה
שלך. אולי, דרך אגב, שמעתי את שלומית, אני לא זוכר את השם המשפחה שלה, והתפקיד בבנק הגדול ביותר למשכנתאות בארץ, שהיא אחראית על כל תחום הביצוע וזה. היא אמרה אולי...
דתיה בטח.
אני לא זוכר.
סתם, נו.
אני חושב שהיא דיברה על אולי פחות מ-100 פינויים בשנה בבנק הגדול ביותר בארץ.
זה גם לא פשוט. לאותה משפחה זה בהחלט לא פשוט.
נכון, נכון. אבל בסוף, זה חלק מהבדיקות שאנחנו עושים. צריך להבין, בסוף, כשאמרתי שתפקידנו זה לשמור על האינטרסים ועם... אנחנו מדברים באמת על, על, על האיזון בין האינטרסים, אז כמובן שתפקידנו, אנחנו מאחורינו...
ברור.
בתוכנו יש צוות חתמים ועורכי דין, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד ברורה ומסודרת.
וברור שיש שם משום סוג... בסוף אתה מוכר סיכון.
ברור, יש לנו ועדת אשראי.
אתה מוכר... אבל אתה מוכר סיכון בסוף. כשאתה מוכר לי כסף, אני קורא לזה מחירת כסף, אתה מוכר לי גם סוג של סיכון, אז אתה גם מתרגם את אותה דרגה שנייה באיזשהו... כמו שגם הבנק דרך אגב יעשה את זה.
נכון.
עוד אביס על הריבית.
נכון. אז אם אנחנו שנייה מבינים למה הפתרון הזה הוא יותר יעיל, רגע, נשחרר שנייה את הסיכונים, הבנו מה הסיכונים, למה הפתרון הזה יותר יעיל? כי משני טעמים, אחד, כאשר אנחנו מדברים על לקחת כסף כנגד הנכס, למעט שיפוץ, מדובר על משכנתה לכל מטרה. משכנתה לכל מטרה מוגדרת עד 50% מימון בבנק. זה נקודה אחת. אצלנו אפשר להגיע עד ל-70%. אגב, בתקופת הקורונה, זו הוראה שירדה יחסית לאחרונה, אפשרו את זה גם לבנקים. זאת אומרת, אנחנו, מה שנקרא, במקום טוב ובטוח, אנחנו מרגישים בנוח עם זה. וביחד עם זה, היתרון המשמעותי הוא לא רק היכולת להוציא עוד כסף מהנכס, הוא מספר דברים נוספים. כלומר, המהירות, תגובה. היכולת שלנו לאפשר ללקוח לקבל עוד כסף, במחיר שהוא כמעט או דומה או זהה למשכנתה לכל מטרה. כי בסוף המטרה של הכסף יהיה בהגדרה שלו כל מטרה. אני מקווה שאני מצליח להסביר את עצמי, אופר.
כן. אני רוצה לשאול שאלה. כשאני רוצה לקחת משכנתה אינטואינטיבית, אני הולך לאחד מהבנקים הגדולים, אני יודע למי אני מתקשר, או לאן אני הולך, את מי אני מחפש, איזה סוג של פקיד. איך זה קורה אצלכם?
זה מאוד יפה. קודם כל, אנחנו, בעיקר המכריע של העבודה שלנו, מאוד מאוד אוהבים ודוגלים בעבודה עם יועצי משכנתאות. מהסיבה הפשוטה שכמו שאמרתי, מצד אחד יש לנו פתרונות שהם מאוד גמישים ויצירתיים, מצד שני צריך לדעת להשתמש בהם. יועץ משכנתאות הוא איש מקצוע, אנחנו מאמינים בזה שכאשר אתה בא לקבל פתרון שהוא יותר יצירתי, וכאשר אתה גם עושה את העסקה הגדולה ביותר בחייך, אתה חייב מישהו שילווה אותך. אנשים על דברים הרבה יותר, הרבה פחות אקוטיים, כמו לא יודע מה, לפתוח סתימה בזה, לוקחים איש מקצוע. אז בוודאי על העסקה הכי גדולה אתה צריך איש מקצוע.
זה ברור, אתה יודע.
אל תענה, למה? אתה בעל אינטרס.
אני בעל אינטרס. אתה יודע מה שלא יקחו אותי, שיקחו איש מקצוע.
נכון.
אני אומר לך אגב, לקוחות שעושים איתי שיחה, ואנחנו נבדוק וזה, אני תמיד אומר, יכול להיות שלא תקחו אותי בגלל שאני לא יפה, והעיניים שלי לא פוזלות, אבל לפחות תקחו בעל מקצוע, שאתם יש לכם קליק איתו, ושהוא גם חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות.
נכון. ולכן, זה הנקודה הראשונה קודם כל. אז אתה שואל איך אנחנו פועלים. עכשיו, החלק המאוד מעניין, וזה חלק מהגמישות המחשבתית שלנו, אנחנו בנינו סוג של מבנה ארגוני מאוד מאוד יעיל וקצר, כאשר בעצם בנינו צוותים מאוד יהודיים שהם סובבים מסביב הלקוח. אם בבנק אנחנו מכירים, אני לא יודע כמה מכירים, אבל אם בבנק אנחנו מכירים מציאות שבה יש לנו שכבות עבודה, שיש את הפקידים שמעבירים למחלקת חיתום, שמעבירים למחלקה משפטית, שמעבירים למחלקת ביצועים ובקרה, אז אנחנו בנינו את זה בצורה שהיא הרבה יותר פונקציונלית. זאת אומרת, יש לנו צוות שמכיל את כל נציגי המחלקות הרלוונטיות, וככה אנחנו עוטפים את הלקוח 360 בצורה כזאת, שאנחנו מאפשרים לו לקבל את המענה בצורה יעילה, ולא מייצרים גם ברמה הפנים-ארגונית. ואני חושב שכאשר ארגון מתאים את המבנה הארגוני שלו, איך הלקוח הוא המלך, ולא איך זה נוח לו, או פוליטיקות פנימיות, אז הארגון הזה הופך להיות מאוד מאוד מצליח. ולכן, רגע, עוד
מילה אחת. לא, אני רוצה להגיד לך עוד הנחתה, אל תדאג.
לכן, המבנה שאנחנו יצרנו, הוא מבנה שבעצם ליועץ יש את כל אנשי הקשר הרלוונטיים, ולא יוצרים איזו פעילות פנים-ארגונית של, המחלקה המשפטית הזאת, עשו לי ככה, נתנו לי, אכלו לי, שתו לי, ובסוף הפקיד עומד מסכן, מול הלקוחות.
אז זה דוגמה אחת, אבל אני מניח, גם לפי מה שנגעת קודם, שאם אתה מכיר חברה שהיא מארגנת קבוצות רכישה גדולות, אז אתה יודע לעבוד איתם באחד על אחד בשביל להבין מה הפרויקט, ולדעת האם אתה יכול לתת ליווי למצטרפים לקבוצה, או אם אני חברת נדלן גדולה שמוכרת מאות יחידות דיור, אז גם אנשי המחירות שם ידעו להגיד לאותו לקוח, דרך אגב, טריה, מכירים אותנו, מכירים את הפרויקט, כן. אתה יכול לפנות אליהם גם.
כן, התשובה היא שאנחנו כמובן מאפשרים גם את הדבר הזה, אנחנו לא זורקים לקוחות מכל המדרגות, אבל בסוף יש פה יתרון מאוד משמעותי בעולם הזה של יועץ משכנתאות. אגב, למיטב ידיעתי, רוב היזמים או הרבה מהיזמים משתמשים באירוע הזה כמבצע, מאפשרים לך לקבל סוג של הטבה, יש לנו יועץ משכנתאות שיכול ללוות אותך, אני מכיר את זה לא מעט ברור. מפרויקטים.
ברור. כן, אופי.
כן, לא, אני
שרנו אותו בלי מילים.
כן, לא, אתה יודע, אני
רגע, ונגענו היום רק בתחום הנדלן. אמרנו, נגענו קצת במשקיע. הבנו שיש לך שלושה תחומים בעולם הנדלן.
נכון.
ובעצם זרקת לי קודם בהפסקה שאתם לא רק בעולם הנדלן, אלא בעולמות פיננסיים נוספים. אתה רוצה רק שנשמע עליהם?
אז כן, כמו שאמרתי, יש את העולם של ה-BNPL, שגם הוא בתוכו יכול להתחלק בגדול לשתיים מרכזיות, בין אם זה שירותים וכימונאות, וכמובן עולם הרכב. היום בן אדם נכנס למגרש רכב, רוצה לקבל מימון על הרכב, איך שהוא יוצא, הוא יכול לעשות את זה, נקרא לזה, באונליין כמעט מלא. אנחנו נותנים הלוואות לעסקים קטנים, אנחנו נותנים הלוואות גם כנגד כל מיני
נדלן בעולם מסחרי אתם נותנים?
אנחנו
משרדים,
נותנים,
חנויות.
אנחנו נותנים נדלן מסחרי, אבל שוב אני מזכיר, העולם תוכן הזה הוא בדרך כלל בבעלות חברות או דברים כאלה, ולכן
אופר שואל, אני יש לי לקוח ששאל אותי אם שווה לי לקנות משרדים כהשקעה פרטית. האם הוא יכול לקבל אצלך את המשכנתא?
התשובה היא כן.
משהו כאן, אנחנו כבר כמעט בשלוש דקות לסיום, אבל משהו אחד, דיברנו קודם על נושא של לקוחות מאתגרים.
כן.
פושטי רגל, BDI שלילי, כל הדברים האלה. איך אצלכם מתייחסים לזה קצת יותר טוב?
אז בסוף מה שחשוב כן להגיד זה שטריה, שוב אם אני חוזר רגע לעולם המאוד רחב שלנו, בית לשירותים פיננסיים מתקדמים, אז טריה מסתכלת על מנעד מאוד רחב של לקוחות. אם בבנק יש חתיכה מאוד מסוימת של הלקוחות הטובים, הנקיים, אנחנו יודעים לפתור פתרונות קצת יותר מאתגרים, והיתרון המשמעותי שלנו על פני המון גופים אחרים שיודעים לתת דווקא הלוואות קצרות טווח, אנחנו יודעים לתת הלוואה שהיא לתקופה קצרה, שהיא סוג של נקרא לזה תקופת גישור, ניקוי, לקוח חזרו לו צ'קים, חזרו לו הרשאות לחיוב חשבון, אנחנו יודעים לגלם את הסיכון שלו לתקופה מסוימת, ולאחר מכן אנחנו גם יודעים להכניס אותו למסלול שהוא המסלול הנקי והטוב, וזה עושה המון המון שכל ושקט ללקוחות שבהם אומרים, אוי אוי אוי, חרב עליי עולמי, הסתבכתי.
כלומר, זה שיש לי BDI שלילי ושהבנקים זרקו אותי ואמרו לי
רגע, BDI שלילי, יש לו תוקף מסוים.
נכון.
זה מה שאלה דיבר, ואני השתמשתי בזה בעבר. לקוחות שבאו, רצו לקנות, אבל ורצינו שילכו למשכנתא, כי לא דיברנו על זה, בדרך כלל התנאים של הבנק היו טיפה יותר טובים ממה שטריה הציע, ללקוח סטנדרטי רגיל, אבל הוא לא יכול לקחת. ואז אמרנו לו, בוא תתנקה. קח לתקופה מסוימת את המימון, נקרא לזה הלוואת גישור מיתריה, תתנקה, תנקה את כל הסעיפים האדומים שלך, וכשתוכל, אתה מחזיר את המשכנתא בשפה שלך.
עכשיו, אתה יודע משהו? אני אגיד לך משהו אחד. אני מכיר את הריביות שלהם.
אני לא מעודכן.
לא, לא. הם לא נופלות מריביות בנק, הם בין לכל מטרה לבין דיור, נכון? אפשר להגדיר את זה.
זה נורא תלוי בלקוח, שוב, אתה יודע, כמו כל דבר.
צריך לזכור, עוד פעם, אני לא מעודכן במספרים, ואני גם לא רוצה להיכנס למספרים. אני כן רוצה לומר שיש כאלה שהם כמעט המפלט האחרון עבורם. ברצון שלהם להתקדם, להתפתח ולקנות את הדירה. מזכיר לך את האמירה של ריקו בתחילת השיחה, רוצו, רוצו לקנות דירה. אבל מה, היה לי BDI לא טוב.
משפט נוסף לגבי רוצו, רוצו. לווים נוספים למשכנתא. איך אתם מתייחסים אליהם? לצורך העניין, אני יודע בנק רגיל שאני, יש לי זוג צעיר שההכנסה שלו לא מספקת, אני יכול להביא את אחד מההורים, דרגה ראשונה, ואז הבנק מתייחס ל-50% מההכנסה שלו. איך אתם מתייחסים לזה?
אנחנו מכניסים אותו להלוואה, ואנחנו מתייחסים ל-100% מההכנסה שלו, כמובן מנקים את ההוצאות.
את ההוצאות, אבל 100%?
אני מתייחס אליהם כסל אחד.
זה יכול להיות גם הדוד, או חייב להיות דרגה ראשונה?
לא, זה לא חייב להיות דרגה ראשונה.
כלומר, צריכים אתם יותר גמישים בדבר הזה, אבל ההורדה יורדת גם ממנו. חייבת או לא?
לא חייבת.
בן אדם שרוויח 4,000 שקלים, רוצה לקחת משכנתה של מיליון.
אל תיקח את זה לקיצון. אנחנו עושים, בודקים ועושים שכל ורוצים לראות שיש...
אבל אם יש צורך, אפשר להוריד את זה מהדוד שלו גם?
הוא חתום על המשכנתה כמו כל דבר בעניין.
אז הוא רק לא ממשכן, ויש לנו שני מתחייבים. שמע, זה פתרון נהדר.
עופר, פעם המשרדים שלהם היו פה בראש העין. הם עדיין בראש העין. אתה יכול לקפוץ ולעשות שיחת עבודה כמו שצריך.
עשיתי, אמרתי, אני אנצל ראש העין, כבר נעשה שני ציפורים במכה אחת. הם פה, אחרי זה אחד מאיתנו יקפיץ אותה לספר רחוב. אליעד, שמע, שאלת אותי מה נדבר במשך שעה, אני לא יודע אם שמת לב, השעה עברה.
וואו. כן, אפשר לעשות עוד סיבוב.
ואפשר, ואני חושב שיש לנו עוד כמה נושאים לדבר עליהם, ולא הרחבנו בכמה נושאים. כמו
צריך להשאיר טעם של עוד.
בדיוק, בדיוק. אז קודם כל, שמחתי מאוד לארח אותך כאן, ואני שמחתי מאוד שמאזינים מכירים, יכירו את טריה, כמו שהגדרנו את זה, בית לפתרונות פיננסיים. תודה רבה.
בשמחה, תודה לכם.
תודה רבה, דרור.
תודה רבה, אופר.
אנחנו נתראה כאן שבוע הבא, אחרינו, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו, לא מיד אחרינו, בשעה 3 יש תוכנית לצאת מהמרוץ, תוכנית כלכלית מעשית, גם כן עם גידי לוויתן, ושכחתי את שם המראיינת שלו, אבל בסדר, תישארו להזין, המשך יום טוב, בריאות אושר, סוף שבוע נעים, נתראה, ביי. שנה